ניקח כמה דקות לישיבה קצרה, ואז נתחיל בשיחת הערב. מאחורה שומעים טוב? אם הקול שלי צונח תוך כדי, אז הוא סימן. השם של השיחה הזאת זה הפריזמה המשולשת של הבודה. אני אקדים ויאמר אולי מה הכוונה שלי בשיחה הזאת, שיחה שנקראת שיחת דרמה. דרמה, מילה בשפה הסנסקריט, או דהמה בשפה הפאלית. המשמעות, זו מילה שיש לה הרבה משמעויות בתוך הלימוד העתיק. שתיים מהם, אולי לציין לצורך זה, אחת היא משהו כמו חוק הטבע, האופן שבו הדברים הינם, ומשמעות אחרת היא הלימוד והפרקטיקות שלימד הבודה. במהלך השיחה הזאת אני אבקש לזכור בקצרה, ממש לגעת בפרק, אחד הפרקים החשובים בתוך הדרמה, שנתתי לו את הכותרת הפריזמה המשולשת של הבודה. לגעת בו, לזכור אותו בקצרה, פרק בעצם שעוסק בדרמה, בלימודי, בחוכמה שמכוונת אותנו אל חופש עמוק, חופש מוחלט של הלב והתודעה, ובדרך לשם הקטנה משמעותית במפלסי הסבל שאנחנו חווים. אז ברמה אחת השיחה הזאת תרצה לתת סקירה קצרה של פרק אחד בתוך הדרמה, וברמה נוספת, אספקט נוסף של השיחה יהיה לנסות לתת הקשר אל המדיטציות והתרגולים שאנחנו מתרגלים כאן בתוך הקונטקסט הרחב יותר של הלימוד של הדרמה. ואולי אני אתחיל מאתמול בערב, מהשיחה של אתמול בערב, ובמהלכה סנדיה שיתפה אותנו וסיפרה שכאשר התעורר סידהרתה גוטמה והיה לה בודה, הוא לצד העובדה שהוא ידע שהוא עלה על משהו, הוא חווה התעוררות אחרי לפחות 6 שנים, מתייחסים את זה ברמה הפורמלית של מסע רוחני מאוד מאוד אינטנסיבי, מסע של חיפוש. הוא באותה נקודה או באותו פרק זמן, הוא התעורר. הוא הבין שהוא עלה על משהו, על משהו שליבו חיפש. חופש מוחלט של הלב והתודעה. לצד ההבנה הזאת, עלתה בו גם את ההבנה שמשהו עלה עליו, הלימוד הזה, הוא לא רק חווה וחש את החופש הזה, הוא הבין בהסתכלות לאחור את הדרך שהביאה אותו לשם. והוא ידע כמה משמעותי זה יכול להיות עבור רבים מאחיו ואחיותיו, בני האדם. הדבר הזה שהוא עלה עליו. אבל לצד זה, כמו שסנדיה סיפרה אתמול, הוא לא מיד קם ואמר, אוקיי, אני הולך להתחיל ללמד. עלו בו ספקות קשים. וזה מאוד יפה לראות בתוך הטקסטים העתיקים, אותו עצמו מספר על זה. אותו בודה שאנחנו מתייחסים אליו, לפעמים מסורת מתייחסת אליו, לפעמים כאל סוג של אל, או כאל חצי אל, לראות את הרגשות הכל כך אנושיים שבו, וזה הבודה. זה כבר לא כשאנחנו מדברים רק על סידרת הגותמה, האדם המחפש הרוחני שלפני ההתעוררות, זה הבודה. והוא מתאר שם את ההתלבטות ואת הספקות, וכמו שסנדי אמרה אתמול, הוא אמר, אבל הדור הזה, כולם עסוקים, איך אמרת? בדיסקוטקים. ובאמת, זה באמת הוא לא משתמש במילה ובמינוח של דיסקוטקים, אבל בתוך הדברים שהוא מתאר שם, הוא מתאר שם כמה בני האדם מוקסמים ונמצאים רודפים אחר התשוקות שלהם, ותחת הרודנות של הסנאות שלהם. והראייה הזאת היא מציירת את כל העולם כפי שהוא נראה להם. והוא מרגיש כמו, איך אני אוכל כמו להוציא אותם מהבלבול הזה. והבלבול תופס מקום מאוד מרכזי בלימוד של הבודה, ההצבעה על הבלבול, על תעתוע. ועולה השאלה, למה הוא מתכוון? על איזה בלבול הוא מדבר? מה הוא אומר כשהוא אומר לנו, אתם מבולבלים? אז אפשר להתייחס אל השאלה הזאת בכל מיני רמות ובכל מיני אספקטים, והלימוד של הבודה גם מצביע על בלבול בכל מיני צורות. כדי לנסות רגע להעמיק או להבהיר למה הכוונה, אני רוצה לנסות לתת דוגמה או מטאפורה. לפני כן אקדים ואומר, שוב, כשאנחנו מדברים על בלבול, שברמה מסוימת ההצבעה והאמירה היא, בוא נה חבר'ה, אתם תסתכלו ותנסו לראות את הדברים כפי שהם, לא כמו שהם נראים, מעבר למסך. המילה ויפאסנה, למי שלא מכיר, ואני מניח שרבים לא יודעים, הרבה חושבים שויפאסנה, המשמעות שלה זה שתיקה. אפילו היה, לפני כמה שנים הייתה איזה פרסומת בטלוויזיה, כמה המילה הזאת שגורה, שאפילו בפרסומות היא רצה, ומישהי שם בעצם אמרה שהיא בויפאסנה, והיא התכוונה שהיא בשתיקה. אז למרות שויפאסנה מאוד מחוברת אל ריטריטים, והריטריטים בשתיקה, המשמעות של המילה אין שום קשר אל המילה שתיקה. שתיקה היא אמצעי שבא לנסות לעזור לנו כמו להרים את המסך. המשמעות של המילה ויפאסנה היא לראות את הדברים מעבר לאיך שהם נראים. לראות את הדברים מעבר למסך, so to speak. או כמו שזה באנגלית, זה נהדר התרגום, insight. זה איזשהו מקום של תובנה, אבל זה תובנה לא רק כאיזשהו, כמו שאנחנו משתמשים בעברית, כאיזשהו רעיון שעולה לנו תובנה לגביו, אלא שזו היא חוויה מאוד מוחשית ומאוד ישירה, כמו ראייה. ואנחנו פותחים את העיניים ורואים, אנחנו לא חשים שאנחנו חווים איזשהו תהליך של עיבוד. הראייה היא מאוד מאוד מיידית. וההצבעה בתוך כך, כשנאמר לראות את הדברים כפי שהם, יש כאן את הרמיזה, אולי רמיזה אהבה, אולי אמירה מאוד ישירה, שאולי אנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם. הבטחתי דימוי. אז עיניי בדיוק פגשו בזה הרגע מורה למדעים. אז זיקרון אני חושב שזה הכיתה ו' או כיתה ז', במעבדה לטבע, המורה הציגה לנו פריזמה משולשת. כשלמדנו אופטיקה, היא החזיקה או שמה על איזשהו מתקן, איזשהו פריזמה מין שרה משולשת. יודעים מה זה פריזמה? אבל לא מרובעת, אלא משולשת. ארוכה שכזאת, והטילה עליה קרן אור. ומה שקרה, מי שלא מכיר את הניסוי הזה, הקרן פגעה בפאה אחת, ויצאה מפאה אחרת, מה שיצא מהפאה האחרת זה משהו כמו קשת בענן. הקרן שבורה לצבעי הקשת, כל צבעי הקשת. כשבתוך הלימוד, מה שאנחנו קוראים קרן האור הלבנה, שהיא לכאורה, היא נראית שקופה. רואים דרך האור, היא בעצם מורכבת מכל הצבעים, ודרך זה שהעברנו אותה דרך הפריזמה, התגלו כל צבעי הקשת. ולמי שלא זוכר את זה, אני לא רואה הרבה פנים שמחייכות, אולי זה היה רק אצלנו בבית ספר, זה ניסוי מדהים, זאת חוויה מדהימה, תוך כך להסתכל, לראות את קרן האור, ופתאום, וואו, קשת, בכלל החוויה של קשת היא חוויה מדהימה, פתאום לראות רגע זה שם, זה לא שם, אבל זה מה שמתגלה. באופן מסוים הבודה וללימוד שאני רוצה לגעת בו היום, אפשר להסתכל עליו כמו על פריזמה משולשת. בודה בעצם מציע לנו שלוש פאות הפריזמה, ומציע לנו דרכי הסתכלות שכל אחת מהן מאתגרת את האופן שבו אנחנו רגילים לראות את הדברים, וכאשר אנחנו מסתכלים דרכה קורית התמרה. האופן שבו אנחנו רגילים לתפוס את עצמנו כאיזושהי נקודה שנמצאת במרכז החוויה. תראו אפילו את החוויה הויזואלית. אני יושב עכשיו ומביט בכם, ויש לי איזו תחושה אינטואיטיבית, כאילו אני פה, מעבר ל... פה כבר לא, את זה אני כבר רואה, זה בחוץ. אבל פה, מבפנים אני יושב ומסתכל, אני נמצא ומסתכל על הבחוץ. חוויה אינטואיטיבית שלנו. איזושהי נקודה, so to speak, שנמצאת במרכז החוויה, המראות, הצלילים, המחשבות. ויש את העולם שנמצא בחוץ. בחוץ הרבה פעמים גם נחווה כסוג של לעומת, מאיים או מפחיד. והראייה הזאת מבקשת, הראייה הזאת של מה שאני קורא לו כאן פריזמה משולשת, יש בכוחה ליצור איזושהי התמרה בחוויה הזאת, להברר אותה משהו. החוויה הכל כך מוצקה הזאת, ואני אדבר עליה בהמשך לבודה בשלושה אספקטים. למי מכם שמכיר את המונחים בפאלי, מדובר, פאלי זאת זה שפה הודית עתיקה, זה השפה שבה נכתבו לראשונה כמה מאות שנים לאחר מותו של הבודה, שנכתבו הדרשות, רובן דיאלוגים של הלימוד שהוא העביר. זהו ניב שהוא או זהה, או מאוד מאוד קרוב לניב שבו הוא דיבר. ובפאלי המונחים שאני מדבר הם דוקה, אניצ'ה ואנטה. אז בואו ניגע בהם קצת. דוקה מתורגמת בדרך כלל לסבל. זהו תרגום נכון, ובו בזמן המילה הזאת, המשמעות שלה היא הרבה יותר רחבה. זו מילה שמכוונת בהחלט אל מה שאנחנו יכולים לקרוא לו סבל, מחלה קשה, כאב גופני, קשה או פחות קשה, סיטואציות נפשיות מאוד כואבות, פרדות כואבות, מוות של מישהו קרוב. ובו בזמן המילה דוקה מתייחסת אל מנעד שלם שבקצה השני שלו ישנן גם חוויות של, אפשר לקרוא להם חוסר שביעות רצון, חוסר סיפוק או אי נחת. התחושה הזאת ש... רגע, נתפסו לי האצבעות ככה, זה אולי יותר ממחיש, שמשהו לא, משהו חסר, שמשהו לא, לא בסדר. אני מאוד אוהב את המילה בעברית, אי נחת. משהו לא, לא נח. הבודה הצביע על דוקה כמאפיין מאוד משמעותי של חוויית הקיום. זה לא איזושהי אמירה שהכל דוקה, הכל סבל, כמו שלפעמים מדברים על זה, כמו שלפעמים זה נשמע. אבל בו בזמן זה כן איזושהי תנועה שבאה לעשות לנו ככה. תסתכלו, בואו נסתכל בכנות על חוויית החיים שלנו. רגע. לפני שאנחנו הולכים הלאה, לפני שאנחנו מנסים לשפר עמדות, לתקן, בואו, קודם כל, עם הכוונה הכנה של לשבת ולהתבונן, להסתכל מה נוכח, מה יש. ועולה כאן השאלה, תגידו, אנחנו לא מוצאים כאן הרבה סבל, חוסר סיפוק, אי נחת. ולא צריך ללכת רחוק. אפשר ללכת רחוק אל כל מיני סיטואציות יומיומיות, כל מיני מצבים שרובנו יש בחיי היומיום שלנו בבית, וחלק גדול מכם מדברים כאן עכשיו על ההתמודדויות עם כל מיני סיטואציות שכמו הולכות איתנו, הן לא נשארות שם, הזיכרונות, המחשבות, קשיים בעבודה, קשיים בזוגיות, מחלות, שאר דברים. אבל לא חייבים ללכת כל כך רחוק. מספיק להסתכל על הריטריט. מה על הריטריט הזה? מספיק להסתכל על סשן אחד של מדיטציה. סשן אחד שאנחנו יושבים כאן. ולראות את המופעים האלה של דוקה, של אי נחת, של חוסר סיפוק, של אי שביעות רצון. וכן, נכון, אנחנו בטוחים כל כך הרבה פעמים שזה. אני בלתי נסבל, אני בלתי נסבלת. זה לא יכול, אין לי תקנה. פותח את העיניים, מסתכל, ומה אני רואה כאן בחדר? מוזיאון של בודות. כולם יושבים. ורק אני לא יכול יותר. מה יהיה? ומה שאתם לא יכולים לראות, ואני רואה מכאן, זה רגע שאחרי שאתם עוצמים את העיניים, מי שלידכם פותח את העיניים. ואז הוא מסתכל עליכם. יואו! זה רק אני, זה רק אצלי. איך אמרה מישהי היום באחת הקבוצות? אני מקשיבה למה שהאנשים פה מתארים, ואני מרגישה שכל אחד מדבר אותי. אנחנו מרגישים כל כך מיוחדים, ואנחנו כל כך מיוחדים. כל אחד מאיתנו יש את הייחוד שלו. אני אוהב לראות את זה, כל אחד מאיתנו כמו הקצה ייחודי של האבולוציה. אבל אנחנו גם כל כך דומים. הלב, הגוף, התודעה שלנו כל כך כל כך דומים. והעניין שלנו כאן, העניין מאוד מאוד בסיסי של התרגול, הוא פחות בתכנים, ששם כל אחד מאיתנו הוא סיפור אחר. יש לו שם אחר, הוא גר במקום אחר, הוא כן בזוגיות, לא בזוגיות, עם מישהו כזה, עם מישהו כזה. לא בתכנים שבדרך כלל, כמעט תמיד מקסימים אותנו, אנחנו מוקסמים מעולם התוכן, אנחנו כאן בתוך מקום של איזושהי הזמנה, וזה בעצם מה שהתרגול, חלק מאוד בסיסי שבו מבקש לעשות, כמו להישען לאחור, ולראות, ללמוד, להיווכח, בדינמיקות, בתהליכים של התודעה, במבנים שלה, אם תרצו. אבל תכף, לזה אני אגיע בהמשך. אז בתוך ההצבעה הזאת על הדוקה, על אי הנחת, על חוסר שביעות הרצון, חוסר הסיפוק, על הסבל. יש שתי תנועות. אחת שנגעתי בה, שזאת התנועה הזאת, תנועה שמפנה את המבט שלנו ומחזיקה אותו. בואו נסתכל נכוחה. רגע. לפני שאנחנו רצים לשנות. ואם לזכור, זהו לימוד רוחני שמצביע על חופש, על אהבה. זה לא איזשהו משהו פסימי. מה באת לבאס אותנו? מה באת לדבר עכשיו על סבל? אנחנו יודעים, תמיד כשאני מדבר על זה, אני נזכר באמא של חבר שלי, לפני 30 שנה, היינו סביב גיל ה-20, הלכנו לראות איזה סרט, אני ורובי, חבר, ואני לא זוכר איזה סרט זה היה, אני זוכר שזה היה איזה סרט איטלקי. לא זוכר איזה סרט. לא רוצה אפילו לנסות, אבל אני זוכר שזה היה סרט איטלקי. וחזרנו הביתה, אליהם הביתה מאוחר, ויושיבה אותנו בפינת אוכל גדולה, שולחן עץ מלא כזה גדול, ועשתה לנו תה. ותוך כדי שהיא מוזגת לנו את התה, היא אומרת לנו, נו ילדים, ילדים, היינו בני 20 וכן, אז עכשיו איך קוראים לנו ילדים? נו ילדים, איך היה? ואני אומר לה בתוך הזה, עשייה, זה היה מדהים. את חייבת ללכת. סיפור מהחיים. הבנתם, סרט איטלקי וזה סיפור מהחיים. אז היא מסתכלת עליי ככה לרגע, ואז היא אומרת לי, חמודי לה, חיים יש לי מספיק בבית. ואני חושב שהרבה מאוד פעמים בתוך הקונטקסט כאן, שאנחנו באים לריטריט, רוחניות, מדיטציה וזה, מתחילים, הגוף כואב והתודעה ואין סבלנות וחוסר שקט, אז גם אנחנו עוד באים ומדברים מפה מהבמה על סבל. תשמע, יש לנו מספיק סבל, זה מה שאתם באים לדבר עליו? והתנועה הכל כך ייחודית הזאת, בעולם הלימוד הרוחני, של הלימוד של הבודה, של רגע, בואו נסתכל, בואו נתחיל מההתחלה, מאיפה שאנחנו. לא להתחיל לבנות איזה שהן הבטחות על עולם הבא, על גן עדן, על שאר הדברים, וחלילה לא בזלזול, וחלילה לא כי אין מקום רלוונטיות אל דרכים שכאלה, שגם יכולות להשתלב. אבל בתוך האופן, שיחה ותרגול פה, בואו נסתכל רגע. מבט, כן, מבט עיניו, ואיך שאנחנו חווים את החיים שלנו. ולצד האספקט הזה, שמבקש מאיתנו לראות את זה, ולא מיד להירתה. וזה נורא נורא משמעותי. האינסטינקט שלנו, כמו שעולה מתוך הדברים האלה, לא רוצים. מה קורה כשעולה לנו איזשהו כאב בגוף? אולי איזושהי תחושה לא נעימה. לפני שהספקנו בכלל לחוש את התחושה, את התחושה, אולי קיבוץ, אולי חום, אולי דקירה, איפה אנחנו כבר? לא רוצה. אוי, עוד פעם, למה? עוד פעם הכאב הזה. כמה זמן זה יימשך? מה יקרה? אנחנו כבר בונים על זה עוד ועוד שכבות. אז ההזמנה בבסיסה בתוך כך לפגוש את הדוקה כדוקה. לחוש אותו. להתקרב אליו ולעשות את התנועה הלא אינטואיטיבית הזאת של לחוש איך זה מרגיש. איך מרגיש הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כאב למשל. כאב זה מילת מכסה. מילה שמכסה, כאב, בשפה שאני משתמש, זאת לא תחושה. דקירה זה תחושה. וגם איזה דקירה? יש דקירה שזה דוקר כמו מסמר עשר. ויש דקירה כמו של קוצים של סברס. נכון? זה לא אותה תחושה. וקיבוץ. וחום או בערה. ויש לחץ. הם תמיד לא נעימים. כשאנחנו אומרים כואב, אנחנו גם אומרים עוד דבר, אומרים שזה לא נעים. תחושות שמתקשרות אליו הן לא נעימות. אבל מתחת למילת המחצה, החקירה, המפגש, עם התחושה הלא נעימה, ועם הראייה כיצד הלא נעים, מתנפח לכדי דוקה, שיש בה גם התנגדות. וסלידה ועוינות. ולצד זה, כשאנחנו מדברים על דוקה, יש כאן הצבעה על הבלבול שבשפה הטכנית בין דוקה לסוקה. סוקה זה שמחה. סוקה ודוקה זה גם סוקה זה נעים, ודוקה זה תחושה לא נעימה. ואתם זוכרים, אנחנו מדברים על בלבול. אחד הבלבולים העמוקים שיש לנו, הוא שאנחנו תופסים דוקה כסוקה. אנחנו מאמינים שדברים, כל מיני דברים, חפצים, מעמד, סטטוס, כסף, ידע, just name it, ייתנו לנו את מה שאנחנו כמהים אליו. אני אוהב את איך שזה באנגלית, אולי פשוט כי פעם ראשונה, בפעמים הראשונות למדתי את הלימוד הזה באנגלית. It doesn't deliver. משהו שאנחנו חושבים שיהיה שם במה שאנחנו ליבנו כמו יוצא אליו, לא נמצא שם. מכירים את ההרגשה הזאת? אני רק צריך מה? טלפון חדש, מכונית חדשה, זוגיות, להיפטר מהזוגיות. את העבודה הזאת, ולא שחלילה משהו מהדברים האלה הוא רע, ממש לא. אבל כאילו תמון שם, אנחנו כאילו מדמיינים שיהיה שם משהו אחר. והחוויה, ממש בסוף שבוע האחרון, נסעתי עם הבן שלי לטיול במדבר עם עוד חבר והבן שלו. וחבר שלי הוא כזה איש טבע כזה. רציני לקח אותנו, עשינו איזשהו מחנה כזה במדבר שהיה נורא כיף. אמר, בואו נלך לאיזה טיול קטן. קרא אותנו. ואנחנו הולכים, והוא צריך לטפס קצת את עצמי. וכל פעם מטפסים, אתם מכירים את החוויה הזאת שמטפסים, רואים שם את הקצה, ואומרים, טוב, נגיע לשם, שרק נגיע לשם כבר. מסתכלים, הולכים. די פעם, רק נגיע לשם כבר. ואז שמגיעים לפסגה, מה רואים? עוד אחת. ועוד אחת. ונו, בערי, הגענו? לא. עכשיו לשם. ועכשיו לשם. ממש החוויה הזאת, בתוך כך, שאנחנו מדמיינים בתוך דברים, ושוב, הם דברים ראויים, גם להגיע לעוד פסגה של הער, ועוד פסגה של הער, זה גם כיף, ונורא נהננו לטייל. אבל המקום שאנחנו מתבלבלים, משהו שנפשנו כמהה אליו, ואנחנו מדביקים אותו, באופן לא מודע, הוא נדבק אל כל מיני דברים שכאלה. אז כל החקר הזה של דוקה. וכאשר אני אומר, משתמש בדימוי של פריזמה משולשת, טיפוח הראייה מכל אחד מהצדדים, דיברנו על אחד, על דוקה, מכל אחת מהפאות האלה היא מאפשרת התמרה. היא מאפשרת לתובנות לבקוע בנו. והתובנות יש להם פרי, תוצר אחד אינרנטי ומיידי. הן משחררות אותנו מסבל. הלימוד הזה בליבו מצביע על מנגנוני הסבל, על האופן שבו סבל מתהווה. ותובנה, שוב, היא לא איזשהו רעיון, קלטי, אין אני, יש, אין אני. זה לא איזשהו משהו כזה. יכול להיות לזה איזשהו היבט שכלתני או אינטלקטואלי בהחלט. אבל זה משהו שנמצא בעצמות ומאפשר יותר חופש, יותר חירות, פחות להיות לכודים במנגנונים אוטומטיים שאנחנו כלואים בהם. פעה אחרת, הבטחתי, זאת רק סקירה קצרה, אני לא אעמיק יותר הערב, נראה על מה סנדיה תדבר מחר. פעה אחרת של הפריזמה הזאת, הניטשה בפאלי, זה אי קביעות, או חלופיות. זאת הצבעה, כמו שאמרתי, כל צורת ראייה כזאת היא בעצם מאתגרת איזושהי דרך ראייה מורגלת בנו. עכשיו, אפשר לדבר ולהצביע על זה שחלופיות מאפיינת את כל עולם הטבע, את כל העולם. לאן שלא נפנה את המבט שלנו, או את המחשבות שלנו, אנחנו ניתקל במה שנמצא, בדברים שהם בני חלוף. שהם משתנים. כשמסתכלים על הטבע זה מאוד מאוד בולט. מסתכלים על הים, על הגאות, על שפל, על הגלים, על צמיחה, לבלוב, פרי, נבילה, ריקבון, יום ולילה, ירח שמתמלא ומתמעט, עונות השנה. מסתכלים על הגוף הזה, הזכרתי את רובי, ראיתי אותו 30 שנה לדמיין. בדיוק לפני כמה ימים הלכתי בתל אביב, איזו פעם נדירה, אני לא מגיע הרבה לתל אביב, הלכתי שם, מדבר עם שתי חברות, פתאום ראיתי איזה איש עומד, איש, בתוך הזה עם מצלמה ומצלם, ואיך שראיתי אותו, בלי הרבה פילטרים או זה, יצא ממני קריאה של השם שלו. ומצאתי את עצמי מופתע בעצמי. כלומר, מה? ואז ראיתי שהוא מסתכל. אז גם הבנתי שזה נכון, ואני מסתכל עליו, הוא לא דומה בכלל. הוא איש. הוא קצת צעיר ממני בכמה שנים, כן? אבל פעם האחרונה שנפגשנו היה לפני המון המון שנים. אנחנו מסתכלים על הגוף הזה, אנחנו מסתכלים כל פעם במראה, אני רואה, כמובן, זה אני. אני מסתכל על תמונה של עצמי. לפני כמה ריטריטים, ביקש מישהו לדבר איתי, ותוך זה אמר לי, אתה יודע, אני מגיע ללא מעט ריטריטים, ואתם אמורים, מדברים הרבה על חלופיות. הסתכלתם פעם בתמונות שלכם באתר? אני החלפתי אחר כך. אבל כן, אמרתי לו, יכול להיות שאני קצת attached. תראה, זה כולה לפני 15 שנה התמונה שהייתה שלי שם. והראייה אבל של חלופיות, מעבר לזה שאני הייתי אומר, מתוך המון שיחות, יהיה המון אנשים במהלך השנים, זה די common sense, זה די מתקבל על הדעת, כשהכל חולף, שכל מה שבא הולך, שכל מה שנולד מת, שכל מה שאפשר להעלות על הדעת הוא בר חלוף. אנשים, רעיונות, חפצים, just name it. ובו בזמן, כמו שאמרתי, הטיפוח של הדרכי ראייה הזו, האלה, שראיית החלופיות היא אחת מהן, הוא הולך דווקא לאתגר אותנו. כי למרות שסחלטנית, זה מאוד ברור לנו, אינטואיטיבית, זאת לא החוויה שלנו. כאשר אנחנו מסתכלים, למשל, על חבר טוב, חברה טובה, שותף או שותפה לחיים, האם אנחנו רואים כל רגע תהליכיות בתנועה? כן? האם אנחנו בכל רגע ורגע מכירים בזה שיש כאן אוסף חד פעמי של תנאים שמתקיים עכשיו? ועכשיו, 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 ועכשיו. באופן שבו אנחנו קושרים, למשל עם השם, את אותו אדם, לאיזשהו משהו רציף, אנחנו מתייחסים כמו אל משהו קבוע. עם אותו חבר שלא ראיתי אותו 30 שנה, היה איזשהו אדם, שעשה לי איזשהו עוול לפני 30 שנה. כשהייתי רואה אותו, 30 שנה עברו. נכון? מה היה לי במבט כשהייתי רואה אותו? אולי לא הייתי זוכר אפילו את הסיפור. אבל הקיבוץ, הוא. אני רואה עינונים. התרגול, אתם זוכרים שוב ושוב, מצביע על הרגע הזה. אני אגלה לכם סוד. אני כבר קרוב ל-30 שנה מחפש את הרגע הזה. לא הצלחתי למצוא אותו. ברגע שאני תופס משהו, הוא כבר חלף. עדיין יש ערך מאוד מאוד גדול לזה שאנחנו שווים ומפנים את המבט אל הרגע הזה, אל הרגע הזה, אל הרגע הזה. אופן ההסתכלות הזאת מטמיע בתוכנו את הראייה של החלופיות כדרך תפיסה של הדברים, שמשהו בתוכנו מכיר בכל תופעה ותופעה שאנחנו פוגשים בחד פעמיות שלה, בחלופיות שלה. זה משנה את האופן שבו אנחנו תופסים אנשים אחרים. זה משנה את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. זה משנה את האופן שבו אנחנו תופסים את התחושה הזאת שיש עכשיו בברך ונדמה שהיא לא תעבור אף פעם. פאה שלישית בפאלי נקרא אנטה. תרגמים את זה דרך כלל כלא אני או אין אני. אם החלופיות אינטואיטיבית making sense, האין אני ממש לא. לא חייבים לקחת אותו כאיזושהי אמירה פילוסופית, אונתולוגית, של יש או אין. בטח אין כאן ניסיון להכחיש את החוויה האינטואיטיבית שלנו. מה זאת אומרת מי אני? אני! ויש כאן הזמנה לשאול את השאלה. לא לשאול אותה פילוסופית כדי לקבל איזושהי תשובה כהיגד, כסיסמה, אין אני. אלא כדי לראות בכל רגע ורגע, לשאול את השאלה למה אני מתכוון כשאני אומר אני. לפעמים אני יושב, יושב בגוף. כמו שאני אומר, אני יושב, או אני הולך, או אני אוכל. לפעמים אני מתיישב על המקום של הבעל הבית של הגוף. היד שלי, הראש שלי. לפעמים אני יושב בעולם הרגשות. אני אוהב, אני חומל, אני כועס. לפעמים הוא מתיישב בעולם המחשבות. המחשבות שלי, אני חושב. לפעמים הוא מתיישב במצבי המודעות או מצבי הרוח. שם ישנה את ההזדהות שלו. לפעמים אני מתיישב במודעות. אני זה המודעות. זה כל כך מהר זז. לפעמים ברגעים כאלה של ריטריט, כשהתודעה קצת שוכחת, אפשר להיווכח בזה, אפשר לתת לשאלה הזאת כמו לעלות ולהיווכח בזה. והלימוד הזה של האנטה, הוא שואל שאלה לגבי התחושה האינטואיטיבית הזאת שלנו, שכל כך כמו ברור לנו שיש משהו. אתם מכירים, יש כאלה, בידיעות אחרונות היה, כשהייתי ילד, יש לפעמים בעיתונים את לילדים ציורים כאלה בנקודות, שצריך לחבר את הנקודות, ואז אנחנו רואים שיש שם ג'ירפה, או פיל, או צב, או לא יודע מה. אנחנו בדרך כלל כבר אחרי שמין חיברו את הקווים, ואחרי שמחברים את הקווים, אי אפשר אלא לראות שם את התמונה. גם אם לוקחים אחר כך שוב דף, שעוד לא חיברו בו עם עת את הנקודות, מסתכלים עליהם, וכאילו התמונה כבר קופצת החוצה, כאילו היא שמה. תוך חוויית האני שלנו, זה מרגיש ככה. והלימוד הזה מבקש לשים על זה סימן שאלה. להסתכל על הנקודות, למה אני מתכוון כשאני אומר אני עכשיו. שלושת הפאות האלה, פריזמה המשולשת, התהליך הזה של פירוק האור, פירוק האור לרכיביו, ממש כפי שפירוק האור דורש מכשיר, פריזמה משולשת. ומה הפריזמה הזאת צריכה להיות? תחשבו, זה איזשהו מכשיר אופטי. מה חשוב שהוא יהיה, לדאוג שהוא יהיה כדי שהניסוי יעבוד, כדי שהאור יתפרק? ניחוש? נקי. לוקחים לפני זה את הזרע עם הפלנלית, מנקים, כדי שזה יהיה נקי, צלול, כדי שהאור יוכל לעבור בפנים ולהתפרק. אם לקחת את הדימוי הזה, בתוך המקום שלנו כאן, שבעצם אנחנו בעצם מבקשים לחדור אל מערכת ההפעלה, לראות מעבר להתניות העמוקות, לראות מעבר לאמונות המאוד בסיסיות הלא בדוקות שמולידות מתוכם אוטומטיות, כמו למשל הרודנות המוחלטת שהדברים הם, כן, ברור שהם משתנים, אבל את אשתי, ואת אמורה להיות מה שאשתי אמורה להיות. לא באופן מודע, אבל באופן אינטואיטיבי בתחושה שלנו. כלפי דברים אחרים, אנשים אחרים, כלפי עצמנו. העניין שלנו להיכנס אל מערכת ההפעלה, לראות מעבר להתניות. והמכשיר שלנו, כדי להגיע אל עמקי התודעה, יש רק מכשיר אחד שאנחנו יכולים להשתמש בו. והמכשיר הזה הופך את הניסוי הזה ואת המחקר הזה לניסוי לא קביל מבחינת המדע. כי המכשיר היחידי שאפשר להיכנס איתו לתוך התודעה, זאת התודעה. עם התודעה אנחנו מסתכלים אל תוך התודעה. שוב, אני מזכיר מתחילת הדברים כשנגעתי בזה. העניין שלנו, וזה הבדל מאוד גדול מדפוסי הפעולה הרגילים שלנו, הוא לא בתוכן. לא בסיפור שלי, לא בעולם המחשבות שלי, לא בתוכן של המחשבות. השיפוטים, הזיכרונות, הפנטזיות. אלא ראיית התודעה, so to speak, מבחוץ. אני אומר so to speak, כי זה לא משהו שנמצא בחוץ. ואנחנו כן מביאים את המקום שמתכוון לא מתוך התוכן שמפעיל אותנו, אלא לתת לתוכן לשכוח ולהסתכל פנימה על הדינמיקה הזאת. ובגלל שאנחנו כל כך מורגלים להיות מופעלים ומותנים על ידי התוכן, ישנן את השיטות הגאוניות האלה של המדיטציה, שמזמנות אותנו להתאגן בחוויה המוחשית הנוכחת של גוף ונשימה. הגוף הוא גם ראשוני יותר, אם תסתכלו על זה גם אבולוציונית, לפני שהתפתח הסייק, הגוף כבר קיים, הגופני, ואם תסתכלו על זה, תניחו בצד את האבולוציה, לא צריך, תסתכלו על תינוק קטן. מהרגע שהוא נולד, יש שם גוף. השתכללות של תודעה היא תהליך שלוקח יותר זמן, הוא שכבה נוספת. והגוף מהבחינה הזאת הוא פשוט יותר. להיות ברגע הזה עם המחשבה שעולה לי, זה דורש שקט תודעתי מאוד מאוד גדול, כי בדרך כלל מה קורה כשהמחשבה עולה? היא מביאה איתה את כל החבר'ה. היא נותנת היד לבאה, שהיא נותנת היד לבאה, ואנחנו באיזשהו מקום אחר. התחושת מגע הזאת בישבן, מין... לא מעניינת במיוחד, ולא לא מעניינת במיוחד, ואין לה איזשהו סיפור. אפשר להתעניין בה. אז המקום שבו אנחנו מתאגנים, עם הכוונה להתאגן בגוף, להתלכד אל אובייקט אחד, החוויה הגופנית, ובראש ובראשונה הנשימה, עבור רובנו, לא עבור כולם, אבל עבור הרוב הגדול של האנשים, הנשימה היא אובייקט מדיטציה מעולה. ולצד זה, זה לא איזה שלטר שמחבא את התודעה, אנחנו גם לא מתכוונים לחבות את התודעה. אנחנו אבל מטפחים את הכוונה הזאת לחזור לרגע הזה, וכאשר אנחנו שמים לב שעולמות התוכן לקחו אותנו, אנחנו מטפחים כאן הרגל נורא משמעותי, שכאן, בריטריט, כאן במדיטציה, אנחנו מרפים. למרות שהמחשבה, שהיא בשורש, היא חשובה, נורא אומרת, לא, רגע, 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 זה נורא נורא חשוב. כולנו מכירים את זה. כמה אנחנו חושבים וחושבים על הדברים, חושבים את עצמנו לדעת. אז כאן שוב ושוב, כאשר אנחנו שמים לב ואפשר בעדינות, מרפים וחוזרים, ובעצם אם לחזור אל הפריזמה, אנחנו מנקים אותה. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת.